ערב טוב. אני מקריא מתורה למד ג', הרבה פעמים כבר דיברנו ממנה, אבל נעשה את זה עוד פעם. הכלל הוא שצריך לבקש שלום. שיהיה שלום בין ישראל, ושיהיה שלום לכל אדם במידותיו. היינו שלא יהיה מחולק במידותיו ובמאורעותיו, שלא יהיה לו חילוק בין בטיבו, בין באקו, בין בטוב, בין ברע, תמיד ימצא בו השם יתברך. היינו, בהשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר. השם זה יודקי ווקי, ואלוקים, זה, אתם יודעים, הכינוי. היודקי ווקי מסמל חסד, אלוקים מסמן דין. בואו נסביר את זה יותר פשוט. אלוקים גימטריה הטבע. ובטבע, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל כל דעלים גבר. זאת אומרת ששם בעצם על פי חוקי הטבע, על פי חוקי האבולוציה, אז שם מי שחזק שורד. ושם לא תמצא מעשר. שם לא תמצא צדקה. ולא תמצא חסד. תמצא טבע. טבע זה דין. דין זה אלוקים. שם פועל שם אלוקים. אז בהשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר. גם אם מידת החסד עכשיו מושפעת עליי, או וגם אם ירדתי עכשיו אל מתחת למידת הדין, שעכשיו מה שהשפע שעכשיו אני מקבל זה כמו חיה, אז וכל דעלים גבר, מי שיותר גיבור ומי שיותר חזק ומצליח, אז בין כך ובין כך, השם יתברך שם. זאת אומרת, הרצון העליון שם. ועל ידי מה ימצא השם יתברך בין בטיב ובין בהקו? ואיך הוא ימצא את הדבר הזה, גם בטוב, בין בטוב בין ברע? על ידי התורה, הנקראת שלום. על ידי שילמד תורה. כמו שכתוב במשלי, וכל נתיבותיה, שלום. שבעצם כל הדרכים שאדם הולך בדרך התורה, הם לעולם יביאו אותו לשלום. ועל ידי צדיקים, שנקראו גם כן ברית שלום, ומחמת זה יכול לאהוב את השלום בכל מקום. הן בטיבו, הן באקו, ויכול להיות שלום בין ישראל, ולאהוב זה את זה. וואו, איזה אוטופיה. ואז נאהב אחד את השני. תשמעו, בתור מי שעושה תשובה כבר כמה שנים, אז יש לי יכולת כזאת, זאת אומרת, יש לי פריבילגיה כזאת לדבר על השם יתברך. כי אני לא, אבא שלי, זיכרון לברכה, הוא לא סיפר לי את זה. ומצאתי את זה לבד. ומה שמצאתי לבד, אז בעזרת ליבי ומוחי, מה לעשות, זה מה שנתנו לי בעולם הזה, לא יותר מזה, אז אני אמור להמשיך לחפור ולחתור בעזרת ליבי ומוחי, עד איכן שאני יכול, על מנת להגיע להבנה, אתם יודעים, מה שיסיר ממני את העול בעבודה שלי, כי מה שאני לא מבין, קשה לי. כבד לי. ומה שאני מבין, מן הסתם, הוא נהיה הרבה יותר קל ופשוט. אדם שלא מבין למה הוא חופר פה בור, הוא לא מבין, פשוט מאוד. אז מן הסתם יותר קשה לו, אבל אם הוא מבין את התמונה הכללית, והוא מבין לאן זה מתחבר ומה הוא עושה עם זה, יותר קל לו. לאחרונה אני מתחיל להבין שהשם יתברך, ששמותיו הם אינסופיים כמו הוא עצמו, בעצם ניבט אלינו מכל מקום. כמו שאמרו חז"ל, כמו שאמרו החכמים, לאורך כל הדורות, הסטייפלר אמר, אני רואה אלוקות בתפוז. איזה יופי. הוא רואה אלוקות בתפוז. מה הוא רואה בתוך התפוז? חשבתי על זה. פני אלוקים ניבטים אליו, הרי לא איראני האדם וחי. מה רואים בעצם שרואים אלוקות? חיברתי את כל סיפורי התשובה שאני מכיר, שסיפרו לי בחיים, והגעתי למסקנה אחת, משהו משותף אחד בין כל סיפורי התשובה ששמעתי. רגע אחד. נקודה אחת, הנקודה שבה פתאום האדם רואה שהכל מחובר, שהכל פה קשור בהכל, זה רגע אחד שכל מי שעשה תשובה, כל מי שחווה את הרגע הזה, זהו, החיים שלו השתנו מאז. זה יכול להיות בכל מקום בעולם, בכל רגע, אבל משהו קרה פתאום, ופתאום הראייה הפכה להיות קצת שונה והכל מחובר. הכל קשור בהכל. אני זוכר שעשינו תשובה, יום אחד חבר שלי, הוא לא עשה תשובה, אבל אני זוכר את הדבר הזה, הוא ירד למטה לעזור למישהו להכנות את האוטו, משהו כזה, אנו באמצע בלגן, או משהו, ואז הוא חזר חזרה והעיניים שלו היו בוערות, שאנו מה? אז הוא אמר, בוא'נה, זה לא יאמן, אני ראיתי אותו עושה רוורס, ואיך שראיתי אותו עושה רוורס, פתאום ראיתי שהכל במקום. כל אוטו שנסע, כל טרטור של טוס-טוס, הכל היה פתאום במקום. אם תראו, תסתכלו על העולם בבחינה קצת יותר מדוקדקת, תראו שכל הבריאה הזאת מההתחלה ועד הסוף דבר אחד יש בה. היא שואפת לאיזון. מהתא הקטן שבגוף, מה אני מדבר? מהאלקטרון שמרכיב את הליבה של הכל, נכון? שמסתובב סביב פרוטון אחד, שמייצר יחס בין אחד לשני משקל, פלוס, מינוס, מסתובב, היסוד של הכל, הבסיס של הכל מחפש כל הזמן, כל הזמן להיות מאוזן. חס ושלום, אם תא אחד לא מאוזן בגוף, זה בעיה, אתם יודעים. וכל אחד יש לו את העניין שלו להתאזן, ויש לו את העניין לאזן את עצמו עם כל השאר, עם המערכת הכוללת וכן הלאה. ובואו נעלה למעלה למקומות יותר גבוהים. גם בכדור הארץ הוא כזה. כדור הארץ מאזן את עצמו בלי הפסקה. כל הזמן, מה אתם רוצים לעשות? אתם רוצים לקחת את מה ששמנו, יש שם בתוך האדמה, ולהוציא ולייצר מזה גזים רעילים? אז הקרחונים ימסו עליכם. זה לא, אין פה משחק, אין פה, אתם לא תצליחו לעצור את זה. יום אחד יבוא גל גדול של שאיפה לאיזון וישטוף את כולכם. אז מי יגיד לי שאין רצון לבריאה הזאת? מי יגיד לי שאין לה רצון? איך אפשר? להגיד דבר כזה שאין רצון, משמע אלוקות. כי מה הוא, איזה ידיים רגליים יש לו? מי אכפת לו בכלל? מה זה העניין הזה בכלל? מאיפה זה הגיע? אני מאמין או לא מאמין במה שאתה קורא לו אלוקים. יש לבריאה הזאת רצון, והרצון שלה זה להתאזן. בגדול ובקטן, בפיצי, במקרו, במיקרו, כל הכל הכל שואף להתאזן. אם המתיישבים הראשונים שהגיעו לאוסטרליה, הם היו הרי, זה היה מושבה של פושעים, שבאו מהאימפריה האנגלית, הם פשוט זרקו אותם שם. טוב, לא עליהם במה להסיק את ה... אתם יודעים. אז הם קרטו את העצים. וכשהם קרטו את העצים בסביבות ה... שם איפה שהם היו, ליד החוף, איפה שזה היה, אז ברבות הימים והשנים, מה שקרה זה שהאדמה התחילה להיסחף, ואז הם התחילו לאבד אדמה, אז הם נאלצו לשתול אותם מחדש, את העצים. זאת אומרת שכל פעולה שאתה עושה בעולם הזה, היא תשפיע לטווח יותר ארוך. רק אצלנו אומרים, השם יתברך הוא אלתר, זקן, עתיק, אצלו, לאט, לאט. אבל אין תפילה שווה ריקם, ואין איסורים בלא אבון. אתה תפגע באחדות, אתה תפגע באיזון, באופן מוחלט מה שיקרה זה האיזון שלך ייפגם, שלך הנשמה. האיזון שלך ייפגם. וממילא כל העולם ייפגם, מה שמתקבל על ידי כלי המחשבה שלך, כלי הראייה שלך, כלי השמיעה שלך, מה שמתקבל בלבך, זה דבר מעוות ולא מאוזן. איפה זה מתקיים בלבך? אומר רבנו הכלל הוא שצריך לבקש שלום כל הזמן. שלום זה איזון. שלום זה... כי יש עוד סוג של שלום שאנחנו מכירים. שלום שבו אני כופה את כוחי עליך ומאלץ אותך לעשות שלום. היום הדברים קצת השתנו. אם פעם היה מצב שבו ארץ, מדינה כובשת מדינה אחרת, על מנת להשתלט על מקורות המחיה שלה, על מקורות על אוצרות הטבע שלה וכן הלאה, הדבר הזה עבר מן העולם, אין את זה יותר. אומות המאוחדות החליטו על חלוקה של העולם הזה למדינות, והדבר הנבזה והיום והמגונה ביותר בעולם, מה זה? שמדינה כובשת מדינה אחרת. זה אסור בשום אופן. פעם זה היה כאילו ככה היו מתנהלים. היו כובשים אחד את השני. היום יש משהו אחר לגמרי. היום כבר יש חלוקה מאוד מסודרת. אנחנו לא מפחדים שמישהו יבוא לכבוש לנו את ארץ ישראל. הטרור לא יכול לכבוש שום דבר. הוא לא אמור לכבוש שום דבר. הוא כובש משהו אחר. הוא כובש לנו את ה... הוא מנצח אותנו בזה שהוא לוקח לנו את שמחת החיים שלנו. זה הכל. ובשביל זה מספיק שני הרוגים בכביש, או פצצה אחת בדולפינריום, ועם שלם מאבד איזון. עם שלם מאבד איזון. לא צריך לעשות לנו שום דבר, לא צריך לכבוש לנו שום דבר. אין להם כוח לכבוש, הם לא אמורים מעולם, 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 לא כבשו טרוריסטי מדינה, הטרור אף פעם לא ניצח בשום מקום, כי הוא לא אמור לנצח, קוראים לדבר הזה מלחמה אסימטרית. הם בסך הכל צריכים לראות, עוד אתה יכול להשקיע, מיליארדים של דולרים במלחמה, עקובה מדם, וכל מה שהם צריכים לעשות זה לראות עוד קטיושה אחת אחרי שהצבא שלך יצא. זה הכל, נגמר הסיפור, והם ניצחו אותך. את כל מה שעשית שם. נכון להיום, האיזון הפנימי שלנו זה מה שמנהג את חיינו, וברגע שאנחנו יוצאים מאיזון, אנחנו בבעיה. לחפש שלום, זה לא שאני אכבוש את מי שעומד מולי ואני אביא אותו להאמין בדעתי, נשמע אין ברירה, יש בינינו שלום, בגלל שאני שולט, אתה יותר חלש. זה לא עובד ככה. לבקש שלום זה עבודה שונה לחלוטין, זה להגיע לאיזון. לשאול מה הרצון של הבריאה, ואני, לפחות במינימלי, לפחות להתחבר עם הרצון של הבריאה הזאת, של הכל. תבינו עד כמה זה אבסורד. קחו בן אדם, גבייה, שימו אותו על השולחן, בקבוק קוקה קולה, ומחברת, 40 דף, שורה אחת. ובואו עוד 250, 300, 400 שנה, ותראו כאן שלוש ערמות חול קטנות. זה אותו דבר. זה הכל אותו דבר, והכל שואף כל הזמן לחזור לשורשו ולהתפתח ולגדול ולמות ולגדול ולמות ולייצר עוד פעם ועוד פעם ועוד ולעשות, לסלול את הדרכים שלו מיוחדות. הכל כל הזמן שואף לאיזון בעולם מלבד נפשו של האדם. נפשו של האדם היא כל הזמן עסוקה בפירוד, בניכור, בהתרחקות, ויש לה גם לאן. אומר רבנו, דידו לכם ש... יש דבר אחד שיכול להביא אתכם בעצם לאיזון, וזה התורה. התורה. כי מה בעצם התורה עושה? התורה מורה על איזושהי דרך מסוימת, כמו שכתוב בזוהר. כתוב על 613 מצוות, אז הזוהר קורא להם איתין דאורייטה, תרי"ג איתין דאורייטה. איתין מלשון עצות. אבל לא עצות כמו שאנחנו רוצים לומר, תשמע, קח עצה ותעביר אותה הלאה. אתם יודעים, יש עצות טובות כאלה שאתה לא יכול להשתמש בהן. אז מה אתה עושה? כשחבר שלך צריך עצה, אתה אומר לו, תשמע, יש לי עצה מעולה בשבילך. זה העצות הלא טובות שאתה מעביר אותה מעלה. זה לא זה. עצות זאת אומרת, עצה מלשון זרע. עצה טובה זה זרע טוב. שאם הוא מנביטים אותו בתוך אדמה פוריה, אז הוא צומח להיות עץ נפלא. והעץ הזה זה דבר אחר לגמרי ממה שהיה הזרע. זה פירות ועניינים ופרדסים ומערכות השקיה וכל מיני דברים נפלאים. רק מה העניין? העניין הוא שצריך שני גורמים. עצה טובה, שנכון לעכשיו אני יכול להגיד כבר על סמך מה שאמרנו, שהעצה הזאת היא בהכרח תוביל אותי לשאיפה לאחדות או שאיפה לאיזון. ומצד שני, אני צריך אדמה פוריה. האדמה הפוריה היא המקום הבעייתי. כי מה מפרה את האדמה שהזרע ינבט בה? אמונה. אמונה. שכון ארץ וראה אמונה, כתוב. למי שמשים עצמו כאפר, ונפשי כאפר לכל תהיה, זה שמה האפר הזה אומרים חזל, כולם דורכים, והוא כל הזמן מגדל, שאני אהיה יחידני, שאני אהיה אותר, כי מספק לעצמי, אני לא נותן לך על סמך מה שאתה נתת לי. אני לא מתנהג אליך על סמך מה שאתה התנהגת אליי. אנשים אומרים לי, איך אני אחזור בתשובה, הכיפה, והם מכירים אותי וזה. תשמעו, יש מצוות שהן לא, לא, הן הרבה יותר קשות מכיפה, או מתשובה, או מדברים כאלה, עצות, או מצוות כאלה, שכתובות בתורה, וזה ממש מדאורייתא, זה אחת, חלק מתרי"ג מצוות, לא תיקום ולא תיטור. הנה דוגמה. לא תיקום, ככה מלמדים ילדים בחיידר, של זה קוראים לזה נקומה, נקמה. נקמה זה שאתה הולך להשאיל פטיש מהשכן שלך, והוא אומר לך, לא בא לי להשאיל לך. טוב, אז אתה הולך הביתה. ואז הוא בא אליך, אומר לך, אפשר לקבל מקדחה, אז אתה אומר לו, לא בא לי להשאיל לך. זאת נקמה. התורה מצווה עליך בציווי חמור. אסור בשום אופן לעשות את זה. אתה אומר לי, זה בלתי אפשרי. טוב, בסדר, בשביל זה, זה עצה. אני לא עכשיו אומר לך, אם אתה תעשה את זה, אני אקרוא אותך את הראש. אני אומר לך, אני מכוון אותך למקום הנכון, להגיע למקום הזה, ששם תהיה זרימה, יהיה איזון בינך לבין עצמך, מה שיוליד בינך לבין אשתך, ממילא בינך לבין ילדיך, בינך לבין השכנים שלך. שתהיה שכן טוב. סתם ככה, אפשר שלום, נעים. ככה לעשות, נעים לפגוש אותו בחדר מדרגות, הוא שכן טוב, נחמד. ובינך לבין האנשים שהם קצת יותר, אתם יודעים, בקהילה קצת יותר רחוקה, בינך לבין בני עמך, בינך לבין העולם כולו, האנושות כולה, בינך לבין עולם הצמחים, עולם החיי, עולם החי. אתם מבינים? אדם פרודוקטיבי, אדם מועיל. אדם מועיל שיש בו את הנקודה הזאת של הכללות, שיש בו נקודה שבה הוא כן מבין שהוא חלק מהאחדות, וזה מאוד מאוד חשוב שהזרימה היא כל הזמן. זה לא תקרום, לא תיתור, גם זה מדאורייתא. לא תיתור זה הרבה יותר חמור, תראו מה זה. אז ככה, אתה הולך לשכן שלך ואתה אומר לו, אני יכול לקבל פטיש, הוא אומר לך, לא בא לי לתת לך. אז הוא בא אליך ואומר לך, אפשר לקבל מקדחה, אז אתה אומר לו, אתה רואה, אני לא כמוך. אתה לא נתת לי פטיש ואני כן נותן לך מקדחה. וזה נתירה. נתירה זה שאתה נותן שטוק. כבר אתה נותן. אז מה, גם על זה אתה רוצה להרוויח עכשיו נקודות זכות לאגו? שטוק. תן. מה אתה כל כך... כן. לא תסנא את אחיך בלבביך. גדול. כיפה. כיפה? אם זה היה באופנה, כולם הולכים עם כיפה. כזאת, יפה כזאת, וזה, שכלמה, כי בגלל שראו את איך קוראים לו, הוא משודדי הקריבים הולך עם כיפה, אז וואלה, זה בא טוב. אבל לא תסנא את אחיך בלבביך, זה דברים, או לא תיקום, לא תיתור, זה דברים נורא קשים. נורא נורא קשים. אתם יודעים מה? בואו נלך לדבר הכי קשה, בסדר? מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. גדול. פעם אחת גיסי, הצדיק, באמת צדיק, אז הוא הלך לרב מאוד גדול, ואמר לו, הרב, אני לא מצליח להיות עצוב בתשעה באב. לא מצליח, לא מצליח. אז הוא אמר לו, אתה יודע למה? בגלל שאתה לא שמח בפורים. זה אותו דבר. זה מאותו מקום. קוראים לדבר הזה מיטת הלב. ומיטת הלב... כן. מיטת הלב זה שמשהו בפנימיות שלי לא זורם. בין בטוב, בין ברע, מה פתאום? בטוב, בטוב, ברע עזוב אותי בשקט. אם אין לי מלדבר סגור היום, תבוא מחר. אומר רבנו, זה בגלל שאנחנו לא זוכרים שהשם יתברך הוא פה, בין בטוב, בין ברע. אנחנו לא רואים את התמונה הכוללת. התמונה הכוללת אי אפשר לראות מהמקום הקטן שבו אני נמצא. אני חייב את הכללות בשביל לראות את זה. אני חייב אתכם. אני חייב אתכם. אין לי ברירה. וצריך לדעת שמלוא כל הארץ כבודו. ולית אתר פנוי מיני. אין מקום פנוי ממנו. והיא הוא ממלא כל אלמין. וסובב כל אלמין. ואפילו מי שעוסק במסר המתן באקום. במנהטן שם, בוול סטריט. לא יכול להתנצל ולומר, אי אפשר לעבוד את השם יתברך. ואתה יודע איפה אני עובד כל היום, איפה אני נמצא. אי אפשר לעבוד את השם. מחמת עוביות וגשמיות שנופל עליי תמיד. מחמת העסק שעוסק תמיד איתה. מה עכשיו אתה מדבר איתי על קדושה וטהרה? לשן בך בכל מקום הוא נמצא. סבבה, ברמת הרעיון זה נפלא. אבל אצלנו נשמה, בוא תראה, אין השם יתברך. אין. אומר רבנו, אבל כבר גילו לנו, חרמנו זיכרונו לברכה, שבכל דברים גשמיים ובכל הלשונות יכול למצוא בהם אלוקות, כי בלא אלוקותו אין שום חיות וקיום כלל לשום דבר בעולם. הנה הנקודה הבסיסית של בחינת שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, וכתבתם לאות על ידיך, והיו לו תוטפות בעיניך, וכשרתם לאות על ידיך, והיו לו תוטפות בעיניך, וכתבתם למזוד ביתך ושעריך, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, לשנן את מה? את מה לשנן? את מה? שמע ישראל, תקשיבו טוב, השם אלוקנו הוא אחד. הוא אחד. זה אחדות אחת. זה אחד, זה החידוש של אברהם אבינו. הכל אחד, איזה יופי, כן, שההודים וכולם לקחו את זה ועשו מזה דברים נורא יפים. אבל זה אברהם אבינו, זה העניין. מההתחלה ועד הסוף, אנחנו צאצאיו, זה האבא שלנו הגדול הביא את זה לעולם. ולאורך הדורות שכללו ושכללו ושכללו את השיטה, איך להגיע לאחדות מתוך הפעולות המשתנות. איך להצליח להגיע לאהבה שדעותינו והאידיאולוגיות שלנו מנוגדות. ואומרים חזל כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהן שונות, זה ראוי ומקובל, ואוי ואבוי אם שני אנשים תהיה אותה דעה. אוי ואבוי, אתה לא רואה את הדברים ממקום שלי, ואין, נכון? אין אדם יכול לעמוד, לדון את חברו עד שיעמוד במקומו, ומי יכול לעמוד במקומו של חברו? שאתה עומד פה, אני עומד פה, ושאני אעמוד שם, זה כבר לא אותו זמן. עבר, 4 שניות, העולם השתנה, הכל השתנה, הכל זז, זה כבר לא אותו דבר. נמצא שהדעות שלנו הן מאוד 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 מפריעות. נלך עוד יותר. רבי נתן אומר, האמת שלכם היא מה שמפריד ביניכם. האמת. והאמת כזאת, שאין בך בכלל לא ביקש אותה. לא יודע מאיפה המצאתם אותה, ככה הוא אומר. ממשיך ואומר, רק מה הבעיה? ששם, במקומות המחוסים, באמצע הבלגן הגדול, לבד שהחיות והאלוקות שם, בצמצום גדול ובמיעוט. רק כדי חיונו, להחיותו ולא יותר. יש שם רק חיות, זה מה שיש שם, אבל לא התגלות נפלאה. פשוט, יש, בזמן שאני מדבר כאן, מסתמה בתל אביב, יש מישהו שמרצה על מקרו-כלכלה. זה מעניין. אבל חיות אלוקות, חיות אלוקות, זאת אומרת, הדיבורים שאנחנו מדברים עכשיו, שמופנים לרכיב אחר בנפש של האדם, הם מעוררים דברים אחרים, מעוררים עכשיו איזושהי הרגשת אחדות כזאת. משהו. וזה לא. עכשיו, מה, אין שם אלוקות? בטח שיש שם אלוקות. הכל מלא באלוקות, אבל רק כדי חיון. זאת אומרת, אתה לא יכול לצאת שם שיהיה לך פתאום הערה רוחנית. יש מצב, אבל זה לא קשור למה ששמעת, אז קשור למשהו אחר. זה, יש חיות אלוקות במקומות האלה, אבל רק כדי חיון לחיות את זה. כי הקדוש ברוך הוא צמצם את אלוקותו בצמצומים רבים ושונים, מראשית המחשבה עד נקודת המרכז של עולם הגשמי ששם מדור הקליפות, ובכל מה שמשתלשל יותר ומצטמצם יותר למטה, אלוקותו מלובש שם במלבושים רבים יותר. יש פשוט עוד הלבשות על הלבשות על הלבשות, אבל שם עמוק עמוק בפנים יש שם חיות אלוקות. וזה שגילו חכמנו זל ופתחו לנו פתח, שהמשכיל ידע ויבין שבכל הדברים הגשמיים יש אלוקות וחיות. ואם יאמר לך אדם, איכן אלוקיך? אומרים חזל, תאמר לו בכרך גדול שברומי. איפה הוא נמצא? הוא נמצא במנהטן, ב-42nd street, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. אתה רוצה שיגיד לך שהוא נמצא בכותל? פשוט. אבל זה החידוש. הוא נמצא בלב תל אביב. מה שנאמר, אליי קורא מסעיר. נמצא שזה האדם ששאל איכן אלוקיך, שחזל מספרים עליו, ואומרים מה לענות לו, בוודאי הוא משוקע במדור הקליפות, כי הוציא עצמו מן הכלל וכפר בעיקר, ושאל איכן אלוקיך, האלוקים שלך. ונדמה לו שבמקומו אין אלוקים. במקום שאני נמצא, אין אלוקים. אז מה אתה מאמין בקדוש ברוך ובאלוקות? ובכן, תאמר לו, אפילו במקומך, בן אדם, שאתה משוקע במדור הקליפות, גם כן שם תוכל למצוא את אלוקותו, כי הוא מחיה את הכל, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. אין מקום שהמערכת הזאת היא לא... טוב, נפשו של האדם היא לא רוצה להתחבר, היא רוצה להתרחק, היא רוצה להתנקר, היא רוצה להסתגר בחדר, לכרבות את האור ולשים את לשתות בקבוק כזה גדול של משהו ולשים את הראש על התסמיכה מעל הראש. בסדר? אז מה? אז מה? אז נראה לנו שבאיזשהו שלב זהו, ייפלט החוצה ולא יהיה יותר חלק מזה? המערכת הזאת, יש איזשהו מקום שאתם יכולים להצביע במחשבה לאן שתלכו, שהיא באיזשהו מקום היא מפסיקה לרצות לאיזון? מפסיקה לרצות להתאזן? זהו. איתך, המחשבה הזאת, המעשה הזה, זהו. אני כבר לא רוצה להתאזן פה יותר. אין. אין מקום שאתה לא יכול להרים את הראש ולהגיד, אוקיי, בחזרה. אין מקום כזה, כי מכל מקום יש תמיד דרך, כי המערכת תמיד שואפת לאיזון, לאחדות, תמיד. גם במקום הכי, 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 הכי רחוק, תמיד יש שם ניצוץ שישאף לחזור אל מקורו. יש? עכשיו, רק שנבין, שככל שיש יותר קליפות והסתרות על הניצוץ הזה, שני דברים מתקיימים. דבר ראשון, האור שמחיה אותו חייב להיות מאוד מאוד גדול, כי צריך לחיות חתיכת גוש של בטטה. אז לחיות את זה לא יכול חיות קלה, צריך חיות גדולה מאוד, מאוד מאוד גדולה. חיות שנעלמת ונסתתרת בפנים, דיברתי על זה, אני רק אזכיר את זה. וזה, החיות היא באה ממאמר סתום. מאמר סתום. יש 10 מאמרות נברא העולם, כך אומרים חז"ל, מסכת אבות, אבל אם תספרו בכמה מאמרות נברא העולם, תמצאו 9. ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר ירקיע מבדיל בין מים למים, יהיו וכן הלאה. אבל יש שם רק 9. אומרים חז"ל, בראשית, מאמר סתום. מאמר סתום זאת אומרת, לא, לא, לא כתוב לנו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, נכון? לא כתוב לנו ויומר אלוקים יבראו השמיים והארץ, או יברא בראשית, או נעשה בראשית, או משהו כזה, אבל אמרנו שהכל נברא בהבל פיו, ברוך שאמר והיה העולם, אז אבל מה אם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? אין שם מאמר, יש שם מאמר, אומרים חז"ל, וזה מאמר סתום, זאת אומרת, זה הכתר, זה הספירה העליונה ביותר, זה ראשית ההתגלות, שם הכל בעצם נמצא בכוח, ועדיין לא התגלה, ועכשיו מה שקרה זה שהתשע מאמרות הבאים, הם פשוט השתלשלו מבראשית ברא. בראשית מאמר סתום. שם בבראשית מאמר סתום אין שם התגלות. אין שם שום דבר. שם האור והחושך, אין ביניהם הבדל. הכלים לבנים, הכל שם לבן. אין שם הבדל בין טוב לרע. יש? זה האור היחיד שיכול לחיות בעצם את המקומות הנמוכים, נמוכים, נמוכים, נמוכים ביותר. זה אור ששם עליו נאמר, על המקומות הנמוכים מאוד מאוד. אוקיי, בסדר, אני אעשה את זה קצת יותר מסודר, יש לי טיפה זמן. אני הולך איתכם על סדר, תהיו איתי. מה אלה המאמרות האלה? המאמרות האלה, 10 מאמרות, זה בעצם 10 גבולות של כבוד. כבוד אלוקי. כבוד זה מלבוש, כבוד זה הלבשה. זאת אומרת, כך נוהגים לומר על האינסוף, שגילויו הוא כיסויו וכיסויו הוא גילויו. כשהוא מתכסה הוא מתגלה. כשהוא מתפשט הוא נעלם. כן? כביכול הפוך מדבר גשמי. ישות. הוא הופך להיות ישות רק כשהוא מתכסה. כשהוא מסתתר. אבל כשהוא מתגלה, אתה לא רואה אותו. זה אינסוף. דני דין. לובש בגדים קיים. לא לובש בגדים איננו. מה איננו? עכשיו הוא צריך להיראות, לא, עכשיו הוא לא נראה. אז כיסויו הוא גילויו וגילויו הוא כיסויו. עכשיו נמשיך עם זה ונאמר, הכיסוי שלו זה האין סוף מתכסה ב10 ספירות. ספירות מלשון ספיר, מלשון הערה, האור העליון עובר כך על פי דרך הקבלה, דרך 10 חלונות בצבעים שונים. האור אחד, אין הפרש בין הכתר לבין המלכות בעצם, רק דרך החלון שדרך זה הצבע של הספירה. עכשיו יש כאן 10 צבעים שמשמשים ביבוביה, והצבעים האלה זה כל מהות הבריאה שלנו. אז 10 מאמרות כנגד 10 ספירות, כנגד 10 מלבושים או גבולות של כבוד. החיות הם הלבשה של האלוקות. ששם יתברך רצה שהאריה ייראה כך והיתוש ייראה כך. למה? וואי, 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 אם היינו יודעים, היינו... זה יש תורה על זה, שהצדיק, מה הוא עושה כל הזמן? זה מה שהוא עושה. טוב, זה ארוך. הצדיק כל הזמן עוסק בלחפש את ההתפארות של השם יתברך בבריאה, ולא רק למה האריה הוא שונה מהיתוש, אלא גם למה האריה הזה שונה מהאריה הזה, וגם למה שערות בזנבו של האריה שונות מהשערות שבאוזנו, כי זה הכל חוכמתו של הקדוש ברוך, חוכמת ההלבשה. הוא עשה אריה. אדם הראשון, שאלו המלאכים, מה הוא כזה גדול? אמר להם הקדוש ברוך הוא, בואו רגע. ישבו בקדה עם האדם הראשון והמלאכים והקדוש ברוך הוא, אמר לו, העביר הקדוש ברוך הוא את החיות, העביר חמור. אמר להם, איך קוראים לזה? אמרו, לא יודעים. אמר לאדם הראשון, איך קוראים לזה? אמר לו, חמור. אמר להם, ראיתם? טוב, העביר אריה. אמר, איך קוראים להם? אמרו, לא יודעים. אמר לו, איך קוראים לו? אמר אריה. אמר לו, הוא יכול מה שאתם לא יכולים. מה הוא עשה? הוא קרא שמות? לחיות. הוא ראה את השורש. הוא ראה א', ר', י', ה', הוא ראה. הוא ראה את ההתפארות, את הניצוץ. טוב, אנחנו נשוב. 10 גבולות של כבוד יש, אבל יש מקום שעליו נאמר, הוא כבודי לאחר, לא אתן. יש מקום שהכבוד של הקדוש ברוך הוא לשם לא מתפשט יותר. בעבירות הקשות, שלפעמים שם ירחם אדם יכול להיקלע אליהם, שם הקדוש ברוך הוא איננו, אתה לא יכול להכניס אותו איתך לשם. כאילו אתה יודע את זה, אתה לפני שחס שלום קורה דבר כזה, אתה משהו בפנימיות שלך אומר, טוב, ריבונו שלם, עכשיו אתה לא נכנס איתי לפה. אני אחזור עוד רגע. שם אתה נכנס לבד. וכבודי לאחר לא אתן. לא תצליח להביא במחשבתך את הקדוש ברוך הוא רוצה וחפץ בך עובר עבירה איומה ונוראית נגד רצונו יתברך. לא תצליח. אבל אתה כן לפעמים נמצא שם במקומות האלה. עזבו לחלל שבת. להיות עצוב. במה אתה עצוב? בראתי לך שמיים וארץ, בראתי לך את הים הכי יפה שיכול להיות, בראתי לך דברים הכי נפלאים בעולם. במה אתה עצוב? כי אתה מסתגר בחדר שלך, מתחת לשמיכה. הנה, בבקשה. הוא לא נמצא כביכול. זאת הקושייה. שם מה שמחיה את האדם נקרא מאמר סתום. שם הקדוש ברוך הוא נמצא ולא נמצא. הוא לא נמצא שם בגדר של הוא איתי עכשיו אני מרגיש. הוא נמצא שם רק אם אני גורם לו להיות שם. איך אני גורם לו להיות שם? בבחינת איה מקום כבודו לעריצו. עצם זה שאני אומר לעצמי במקומות האלה, ריבונו של עולם, אתה לא פה, על ידי זה מה שאני עושה, אני מעורר את המאמר הסתום. כי המאמר הסתום הוא סתום. הוא לא נמצא. הוא האור העליון ביותר שחיה את הכל. תראו מה רבי נחמן ברסלב אומר. הוא אומר, אתם יודעים מקומות הנמוכים ביותר? מי מחיה? מה אתם חושבים? שישלחו לשם אור רגיל? הקליפות, המזיקים יאכלו אותו. זה צריך להיות נעלם ונסתר שאתה לא יכול למצוא שם כבוד השם יתברך. יש שם רק דבר אחד, שיורד לשם אדם עם זיכרון, ואומר, איפה אתה? איה מקום כבודו לעריצו, על ידי בחינת איה. איה מקום כבודו לעריצו, שאיה זה השם שבכתר מופיע, על ידי איה מקום כבודו לעריצו, על ידי זה מה קורה? על ידי זה מתגלה מאמר הסתום, שהוא בבחינת איה. הוא לא נמצא, הוא נמצא רק אם אתה מעורר אותו. איך אתה מעורר אותו? בשאלה איפה אתה. כי באמת לא תוכל למצוא אותו שם, לא תוכל מלוך או לארץ כבודו במקום הזה. מה תוכל במקום הזה? איה מקום כבודו לעריצו, זה שתי בחינות של עבודה רוחנית. מלוך או לארץ כבודו, מתי זה? שהכל סבבה, הכל פתוח. מלוך עול הארץ כבודו, הכל בסדר, בכל מקום, שמח וכן הלאה. לפעמים אתה יורד, ואז ראש פי בית, ואני יכול לדון את עצמי לכף זכות וכן הלאה. יש מקומות ששם אתה לא יכול לדון עצמך לכף זכות, אדוני. אין בך ראש פי בית. למה? כי אין פה כבוד השם. טוב, בוא הנה המעשה האחרון שעשית. בוא תנסה לדון עצמך לכף זכות. למה עשית את זה? השם בך רצה, שמה? מה הוא רצה? אנו ברצינות. איך יכול להיות? הרי אני לא אשקר לעצמי, נכון? אז מה? אז ריבונו של עולם, תגיד, אז איך מצאתי את עצמי שם? איפה אתה? איפה אתה? איך יכול להיות שיש מקומות שאתה לא נמצא? בום, יש התגלות. כי שם המקומות כל כך חשוכים, שכל מה שצריך לעשות זה רק לשאול איפה. אוקיי, נמשיך. תהיו איתי, אני מחבר. אומר רבנו, דעו לכם, שככל שהאדם הוא עולה במדרגתו, ככה המלבושים, הם... המלבושים של מה? שלי? המלבושים של העולם הזה, של המציאות. פתאום הדעת היא מתחילה להיפתח. דעת פירושה חסדים וגבורות. דעת פירושה, דעת זה התולדה של החוכמה והבינה. החוכמה זה החסד והבינה זה הדין. החוכמה היא, זה הלובן והבינה זה האודם, זה האדום. החוכמה זה הגבר והבינה זה האישה. כשהם מתחברים ביחד, בזיווג פנים אל פנים יוצא, נוצר דעת. דעת יכולה להיווצר רק מחיבור של דין וחסד. בסדר? נמצא שדעת זה בין בטוב בין ברע. יש לי דעת. ומי שיש לו דעת, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת? מה קנית, בן אדם? אז רבנו אומר ככה, נמצא שבכל יום במציאות יש טוב, והוא מכוסה בקליפות. הקליפות האלה נקראות הסחת הדעת. הוא יוצרות לנו הסחות דעת. ויש מקומות ששם הסחות הדעת מאוד גדולות. מאוד מאוד גדולות. בית מאוד יפה. אוטו מאוד יפה. עושר אגדי. חוכמה אלוק. אתם מבינים? דברים כאילו מטורפים שהסחת הדעת. אתה לא אתה. אתה פתאום מגיע לשם. אתה לא אתה. או רעיון עבודה מאוד 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 וכולי. שאתה פתאום... אתה לא אתה. בקיצור ולעניין, זה מוציא ממך שקר עכשיו. מה מוציא ממני שקר? ההסתרות. אני לא, אלא מכוון, אני לא מצליח להיות אני, פשוט, שלי, שלי, לא שלי, לא שלי. מה אני יכול לעשות? אני לא מצליח להגיע לזה. גורם לי לטלטלה מאוד גדולה בפנים. למה? כי האיזון מופר. האיזון הפנימי מופר. כי אני לא מתגמל את... לא מתגמל את זה מילה לא טובה. אני לא יוצר הרמוניה או סינרגיה, הזרימה של אנרגיה ביני לבין האובייקט שעומד מולי. למה? אני בלחץ ממנו, אני מפחד ממנו, אני מושפע ממנו. או כמו שאומרים הדתיים, משתמשים וזה יותר טוב מהחילונים, אני מתפעל ממנו. אצל החרדים שאומרים מתפעל, מתכוונים מופעל חיצונית, לא מתכוונים לטובה. אומרים, מה אתה מתפעל? מתפעל זה מופעל חיצונית, אל תתפעל ממנו. לא אל תגיד עליו וואו, אלא אל תופעל חיצונית. עכשיו, הדבר הזה, ברגע שאני מופעל חיצונית, האיזון הפנימי שלי עכשיו הוא לא, הוא מופר, ושהאיזון הפנימי מופר, הכל מופר. הנפש שלי עכשיו לא באיזון, שהנפש לא באיזון. עכשיו, בכל יום יש טוב שמתחלק לאורך היום. יומם יצווה השם חסדו. שזה גם דוד המלך אומר, והודיעני מידת ימי. מידה, יום זה מידה. מה יש ביום הזה? יש בו הרבה מאוד מאורעות והסתרות ועניינים וכל מיני דברים, אבל במהות שלו יש בו טוב מסוים. ואני אמור בעצם בכל מה שיקרה, וזה לא ממש משנה מה יקרה, אני אמור בכל מקום שהמציאות הזאת תפיל אותי, תשים אותי בו, לייצר טוב מסביבי. לדרוש טוב, לשאוף טוב, או שהוא אמר, לבקש שלום, שיהיה שלום בין ישראל ולכל אדם במידותיו. היינו שלא יהיה מחולק במידותיו ובמאורעותיו. אתם מבינים? זה כמה הוראות של כמה דרישות של עבודה, של איזון מתמיד, כל הזמן, כל הזמן, ביני לבין גופי, ביני לבין נפשי, ביני לבין אשתי, ביני לבין העולם הזה, ביני לבין החפצים שלי, ביני לבין, זה שלי, זה לא שלי, הרגשת השייכות שלי, הרגשת השקט הזה שאנחנו מחפשים. קוראים לזה איזון. לא יודע, אני חושב שהאושר תמון בחיפוש, האושר לא תמון במציאה. מי שמוצא קופה, אני חושב, לא? אני לא יודע, אני לא סגור, אני לא בא לי למצוא. אני בא לי, רבי נתן אומר את זה. הוא אומר, מאיפה אתה יודע שיש לך כוח להמשיך? מאיפה אתה יודע שאתה בדרך הנכונה, אם יש לך כוח להמשיך לחפש? כי מה מצאת? את האינסוף? איך מצאת את האינסוף? מה מצאת? זה עוד ועוד 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 ועוד, וכל יום מחדש. אומר רבנו, עכשיו יש, זה טוב שהוא במידות. הטוב שבמידות, זה הטוב שיש במהלך היום, הוא טוב מידתי. הטוב הזה, תעשה, תטור אחריו, תחפש אותו, תבקש שלום, תכניע את עצמך, אל תכניע אותו. איזהו הגיבור, הכובש את עצמו, לא הכובש את הזולת. המלחמה שלי זה לא להילחם בך. להילחם בך זה הכי קל בעולם. המלחמה שלי זה לא להילחם בך. המלחמה הכי גדולה שלי זה להישאר נינוח. המלחמה הכי גדולה שלי זה להחזיר אותך לאיזון, להחזיר את הסיטואציה לאיזון עכשיו. בין כך, בין אם אני כועס, או בין אם אני עצבני, או בין אם אני במחזור, מה זה משנה? רגע. שנייה. תשמרי אותה רגע. ככל שאני דואג יותר לשמור על האיזון ביום-יום, תשמעו, בלי כלים אי אפשר. אדם צריך להבין שיש, שזה חלק ממכלול. אם הוא לא מבין ומתחבר לחלק מהמכלול, האדמה היא לא פוריה. אם הוא לא מאמין שהדבר הזה זה העניין בעולם הזה, וזה השורש, הסוד והיסוד של הכל, האחד, הגדול, האחדות, אני לא אצליח בסך כוחותיי, אני אצליח לעשות כך. אבל אם אנחנו נאחד כוחות במטרה אחת משותפת, עם הדעות השונות שלנו, עם הדעות השונות. אז רבי נתן אומר, ככל שדעותיהם שונות, ככה מתגלה, כשמתגלה האחדות הפשוט, מתוך הדעות המשתנות, מתוך המעשים המשתנים, ומתגדל האהבה, וחברו, ואדם אוהב את חברו, וחברו את חברו, שמתקשרים ביחד אנשים, על אף דעותיהם השונות, על ידי זה מתגדל האהבה, וזה חביב מאוד בעיניו יתברך. ברור, זה מתחיל להגיב, האחדות מתחילה להגיב, השם יתברך משפיע שפע, שפע של האהבה והאחדות. סיפרתי את זה כבר, לקחתי את הילדים שלי למנהרות הכותל יום אחד, והביאו לנו מדריך חילוני. טוב, זרמנו איתו, בחור צעיר, מאוד נחמד. אמרתי, טוב, יאללה, שילמד אותי משהו. הגענו לאבן הגדולה הענקית הזאת, אתם מכירים אותה? הייתם שם, לך תראו שם, זה אבן שמשהו מבהיל, מבהיל. אי אפשר להזיז דבר כזה, זה צריך ממש מסוקים ועניינים. ואז הוא אמר על זה דבר כזה. הוא אמר, תשמעו, יש הרבה חוקרים שניסו להבין איך זה הגיע לפה, הדבר הזה. ולא הצליחו. כן, יש כל מיני דעות. הוא אומר, רק דבר אחד, אבל כן, אני אומר ככה, רק דבר אחד, אנחנו כן יכולים ללמוד מהאבן הזאת, שזה שהיא פה, זה אומר שתראו מה אפשר לעשות, שהרבה אנשים רוצים אותו דבר. כי דבר אחד ברור לנו, זה המון המון אנשים שרצו שהאבן הזאת תהיה פה. דעותיהם היו שונות, והם היו עליהם בטח מחלוקות פוליטיות, והיו שם כל מיני, אבל כולם רצו שזה יגיע לכאן. תסתכלו, אמרתי לו, תשמע, אם לא באתי לפה רק בשביל לשמוע את הדיבור הזה, דיינו. אשריך על הדיבור הזה, איזה יופי, נכון. זה כל כך פשוט היום שאנחנו, בן אדם אחד לוחץ על שלושה כפתורים, אז זה קצת קשה לנו, אבל ופתאום שהמחאה החברתית, פתאום התפעלנו ואמרנו, מה קרה? רגע, גם, מה? השפויים פתאום התחילו לדבר? השפויים אסור להם לדבר. מי שמדבר, מי שתופס מיקרופון, זה רק האזויים, זה רק השוליים אצלנו. הרוב, הדומם, השפוי, שרוצה אמת ושלום ושמחה ואהבה, ועזבו אותנו, כבר הרקתם אותנו. תנו להאמין בשקט. תנו לשמוח לרקוד ברחובות. מה יש? הוא שותק כל הזמן, ואנחנו זורקים עלינו את הקצוות למרכז. אז אנחנו כבר האמנו שאנחנו משוגעים, והמדינה הזאת צריך לעזוב אותה. אבל הרוב, רבותיי וגבירותיי, שפוי. ומתוק מאין כמור. טוב שבמידות, מה שהוא יוליד, זה אהבה שבמידות. ואז תוכל לאהוב אדם כל זמן שהוא, אתה מצליח לשמור על איזון איתו. אבל מה קורה שאתה לא מצליח לשמור על איזון? אומר רבנו שם, זה כבר יותר קשה. כי שם אתה צריך להביא אהבה אחרת. אהבה עליונה. את האהבה המסותרת. את האהבה של המאמר הסתום. והאהבה הזאת היא לא מידתית. ואני אסביר לכם. לאהבה הראשונה, אהבה שבמידות, ככה קוראים לדבר הזה אהבה אמהית, אהבת אם. אהבת אם בעצם גדלה ומתפתחת כשהילד והאימא הם גדלים ומתפתחים ביחד. 9 חודשים בבטן, ואחר כך בשנים הראשונות, האימא והילד גדלים ממש ביחד, כפשוטו. האהבה שנוצרת שם זאת אהבה של תלות מאוד מאוד גדולה, גם נפשית וגם פיזית, לאורך השנים הראשונות של האימא והילד, אחד בשני, מבינים את זה נכון, לא צריך להסביר יותר מדי, וזאת האהבה. עכשיו, זאת כל האהבה שאנחנו מכירים בעולם הזה, גם הגברים וגם הנשים. אם אתה משקיע במשהו, אתה אוהב אותו, אתה לא משקיע בו, אתה לא אוהב אותו. ואימא שתשים את הילד שלה שלא נדע מצרות תשים אותו בשירותים הציבוריים, אתם יודעים? באיזה מקום? היא לא אוהבת את הילד שלה, זה לא משנה שום דבר, אין לה שום עניין. יש לה אולי כל מיני סמנים תלותיים כאלה שצריך, וכן הלאה שצריך לעבור, אבל נפשיים, אבל היא לא, אין לה שום עניין איתו, אבל הטיפול, העניין, הוא יוצר את האהבה. זאת האהבה שאנחנו מכירים בעולם. בא רבי נחמן ברסלב מספר לנו סוג אהבה אחרת. הוא אומר, איפה הילד הזה היה לפני שהוא היה ברחם אמו? הוא היה במוחו של אביו. הוא היה פה, בראשית המחשבה, נכון? מכאן הוא עבר אל כלי ההולדה, לאט לאט, בהשתלשלות. הרי זה לא מים הדבר הזה, זה ניצוץ אלוקי. זה ניצוץ. מאיפה הניצוץ הזה מגיע? ממוחו של האב. נמצא שהתינוק הזה, הוא היה במוחו של האב לפני שהוא היה. האבא אוהב את הילד, או אמור לאהוב את הילד, או בואו נגיד ככה, האב המיתולוגי העליון, אוהב, אהבת אב היא שונה מאהבת אם, כי האב אוהב את בנו או את ביתו, אהבה שהיא בראשית המחשבה, במאמר הסתום, עוד לפני שהיה בכלל, לפני שהיה לזה מידה בכלל. וזאת אהבה שהיא לא קשורה במידות. זה בחינת ישראל עלה במחשבה תחילה. זאת אהבה שהילד היה עדיין במוחו של האב. זאת האחדות העליונה שאנחנו לא מצליחים להבין אותה באמת אף פעם, בגלל שאנחנו נפרדים. בגלל, בעולם של פרודים, אנחנו לא מסוגלים להבין אחדות. זאת האהבה העליונה. בימי טובה, אומר קהלת, היה בטוב. בימי רעה, ראה. היינו שצריך לאדם להסתכל שם היטב היטב, ובדי ימצא שם ימי טוב. היינו מידות. והמידות, מה הם? המידות, זה המצוות שלנו, שאנחנו מצווים לעשות כך ולא אחרת. זאת אומרת, כך, 30, פה 30%, פה 70%, כמו שאשתי אומרת, רוב הדברים בעולם, הם, מותר. התורה לא אוסרת, מותר. כל מה שתורה אומרת ברוב הפעמים, זה עם מי, מתי ואיפה. זה הכל. בעוד טיפה. מה שראוי לעשות בחדרי חדרים, לא ראוי לעשות בפרסיה, מה שראוי לעשות בבית משפט, לא ראוי לעשות בשירותים, ומה שראוי לעשות בבית המדרש, לא ראוי לעשות במקלחת. אתם מבינים? זה, יש לזה פה ככה, פה ככה, פה ככה. יש גדר לאוכל, לאכילה. גדר מאוד מאוד מיוחד. זה עניין האכילה, זה לא... יום שאני הלכתי פעם עם חבר לאיזה מקום, והוא היה מאוד רעב, אז נכנסנו לאיזה מאפייה כזאת, לחמים כאלה אקסקלוסיביים, כל לחם 38 שקל. אז הוא אמר, אז הוא תביא לי ככה ולחמניות כאלה וזה, ואז הוא אומר, תביא, אני אתקע עכשיו לחמניה. אז היה שם לחמניה, ואז הוא לקח את הלחמניה, לחמניה, והוא פשוט תקע אותה. הוא ממש, ממש כפשוטו, הוא לקח את הלחמניה ועשה ככה. הוא תקע אותה בתוך הפה. הוא אמרתי לו, אח שלי, זה נטילת ידיים, זה ברכת המזון, זה שיעור, צריך לשבת, זה לא, זה בלגן, תקעת אותה. פשוט תקעת אותה, זה מה שעשית, בן אדם. כן, תקע אותה. מה אתם רוצים עכשיו? התורה שואפת כל הזמן, היא כל הזמן עסוקה להביא אותנו לאיזון פנימי. פה כך ופה אחרת. ולא רק להביא אותנו לזום פנימי, גם להביא לאיזושהי השתוות פנימית כאן, שפה בפנים, להביא אותי להיות אדמה פוריה, שאני אוכל לקבל עצה טובה מחבר, או לראות דבר, ולגדל משם, ולא. אבל אם אני לא מצליח לעשות את זה, אז אני בצרה צרורה. ולפעמים, רבותיי וגבירותיי, חברים, אנחנו נמצאים במקומות ששם החושך הוא מאוד מאוד גדול. החושך הזה, עליו נאמר, הוא כבודי לאחר לא ייתן. זהו, פתאום אני נמצא במקום ששם אין עם מי לדבר, אין על מה לדבר. נגמר הסיפור, שם אין כבוד השם. אתם יודעים מי היה במקום הזה? אני אגיד לכם מי היה במקום הזה, ששם בעצם, שם בעצם מה קורה? האיזון או האמונה שלי באיזון או במערכת גדולה שמאזנת עצמה כל הזמן, נגמר. אני אומר לעצמי, אתה כזה חלאה, כזה לאו, כזה גרוע, שזהו זה, יאוש. אני כבר לא, הוא לא אוהב אותי. העולם לא אוהב אותי, הוא לא יקבל אותי יותר. העולם לא יקבל אותי יותר. זהו זה, גמרנו. זהו, אין יותר לאן ללכת. אני אבוד, אני אבוד, אני אבודה. אני כבר לא אתחתן לעולם, אני כבר לא אביא ילדים, תראה אותי, אני כבר לא... זהו זה. זהו זה, ייגמר. תראה אותי מיום ליום, ובתל אביב קשה מאוד, הגיל הממוצע של ה... של הרווקים, רווקות היפים, היפות, אני אומר לכם, זה לא יאמן, 30 עד 35, אנשים הכי מוצלחים, הכי מתוקים, הכי מדהימים, לא מצליחים להגיע לאיזון פנימי, קל וחומר, לא מצליחים להגיע לאיזון זוגי, תני לי קודם רגע לשמוע אם היא פה, לפני שאני עכשיו, איך? ואז יש ייאוש. והיוש זה הרעה החולה הכי גדולה, כי זה מביא את כל החולאים ואת כל המרות השחורות ואת כל הדברים הכי גרועים שבעולם. אז עכשיו, אומר רבנו, שם העבודה היא מאוד מאוד קשה, שם זה בחינת היה מקום כבודו להריצו. בוא נראה אותך צועק כשאין יותר קול. בוא נראה אותך צועק כשאין יותר תקווה. בוא נראה אותך עובר את המחסום של הכבוד של השם יתברך, ועכשיו צועק ולא אומר, אתה יודע מה, אם לא אז לא. אם לא, אז לא, מה? לאן תלך? לאן תלך? מה, לא בסוף תיפול על הקרקע באיזשהו יום, והאדמה הרחומה אותה אליה תאסוף, והנשמה תלך למקום שהיא תלך, ואנה, הרוח תמשיך, לאן שהיא תמשיך? לאן אני אברח מזה? מה, לאן אני אלך? כן, אבל יש מקומות שבהם כל מה שאני אומר עכשיו לא מועיל, כי אני לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח. כן. טוב. יש לי 7 דקות בגן עדן. זה כל עניינו של פורים. כל עניינו. בפורים, כורש, הוציא כתב, לבנות את בית המקדש מחדש. אבל היו התנגדויות פוליטיות קשות ביותר מתוך המדינה עצמה, מאוד מאוד קשות. אתם יודעים שמרדכי, הוא עלה לארץ ישראל בפעם הראשונה, עם העלייה הראשונה הוא עלה לארץ ישראל. הוא ירד בחזרה לפרס, בשביל לאפר את מה שנאמר שם, היו שם לדעתי 10, משהו כזה, אנשים, לא זוכר בדיוק איך כתוב את זה, אבל אחר כך התברר באחד המדרשים כתוב שאלה היו 10 בני אמן. 10 בני אמן זה לא היו סתם ילדים כאלה מנוזלים. 10 בני אמן היו פוליטיקאים מאוד מאוד חזקים, שהם בעצם עצרו כל הזמן, כל הזמן, את מה שקורש הוציא, את הכתב שקורש הוציא, לבנות בית המקדש. דרך אגב, מי בנה את בית המקדש, אתם יודעים? דריווש השני. הבן של אסתר ואחשוורוש, הוא בנה בסופו של דבר את בית המקדש, ממש. אז עכשיו מה שקרה זה שמרדכי הוא הלך בשביל לבנות את בית המקדש, הוא חזר חזרה, פוליטיקה להפעיל שם לחצים. אבל מרדכי היה צדיק מאוד גדול, ועליו נאמר מרדכי יודע את כל אשר נעשה. על מי אמרו שהוא יודע את כל אשר נעשה? מה זה כל אשר נעשה? זה בלתי אפשרי. ומה הוא ידע? הוא ידע שנגזרה גזרה על ישראל, וזהו זה, ואי אפשר להפר אותה יותר. אי אפשר. הוא הגיע בעצם לבחינת כבודי לאחר לא אתן. ישראל הצליחו, ואמן כמובן, בכוח אין לי זמן, וגם זה לא השיעור הזה, אבל תסתכלו, יש מדרשים מדהימים, ויש לקרוא באינטרנט מפה עד הודעה חדשה, את כל ה... המהלך היה שבעצם נגזרה כליה על ישראל כולם. עכשיו תבינו מה הייתה הבעיה שם. לאורך כל ההיסטוריה היו הרבה מאוד עריצים ורשעים גדולים מאוד מאוד וצוררים שניסו לעשות בלגן לישראל, אבל ברוב המקרים הייתה אופציה. תמיר את דתך, תתנצר, אני יודע, תן כסף וכן הלאה. כשהמלאק מגיע, אין אופציה. מה היו צריכים לעשות יהודי גרמניה, יהודי אירופה במלחמת העולם השנייה בשביל להינצל? להתנצר? מה? תגיד מה? מה נעשה? מה צריך לעשות? שום דבר, רק למות. זה מה נמציא? האגגי. זה מה נמציא? אין אופציה. מה אין אופציה? מה, אין פה אלוקות? אין אלוקות. אין אלוקות. לא, אין אופציה. בונו של עולם, אז מה נעשה? נתפלל? לא, אין אופציה. אבל לא רק עכשיו שזה היה בארץ, זה היה גם בשמיים. וזה מה שמרדכי ידע. ולא רק זה, עוד הולכים, לוקחים את אסתר, פאף, מכניסים אותה פנימה. לתוך הארמון. אסתר, עקרת הבית, העניין, הקדושה, הטהרה, נכנסת פנימה. זהו, עוד יותר לבלוע אותה בתוך מדור הקליפות. עמוק, עמוק, עמוק. עוד יותר עמוק כמה שיותר. תשמעו, מה שמרדכי בעצם עשה, הוא הצליח בפעם הראשונה בהיסטוריה לפתוח את אור המאמר הסתום. הוא הצליח להגיד, ואף על פי כן ריבונו של עולם, שאין סיכוי. ובפעם הראשונה בהיסטוריה אני יודע שאין סיכוי, ואנחנו הולכים, היא תהיה כליה על ישראל. אני לא נכנע, כי רחמך לא קלו. ומה שהוא הצליח לעשות, הוא הצליח בעצם לפתוח לחיות סתום, את המצב הנורא ביותר, החושך הגדול ביותר שהיה. תבינו עד כמה החושך היה גדול. אתם יודעים שהאור הזה, הדלת הזאת שמרדכי היהודי, היחיד בהיסטוריה של העם היהודי, שאמר, קוראים לו יהודי, יהודי. אז הוא הצליח לעשות משהו שאף אחד מעולם לא הצליח לעשות, מכל הצדיקים הגדולים ביותר שהיו. הוא הצליח לפתוח את איה, לפתוח את הדלת. עכשיו, אתם יודעים, בימים ההם בזמן הזה, זאת אומרת, חג זה מלשון סיבוב, שבכל שנה, בחג, בתאריך הזה הספציפי, איזשהו צדיק הצליח לפתוח איזשהו פתח, ומושפע אור ביום אחד בשנה, ברגע מאוד, ביום אחד ספציפי מושפע אור מאוד מיוחד. האור שיורד בפורים, הוא האור הגבוה ביותר שיורד כל השנה, אין עוד פורים. כזה דבר, ולכן גם העניינים של פורים הם קצת שונים מכל השנה. הקדושה כל כך גדולה ששמו של הקדוש ברוך הוא לא מוזכר בה במגילה אפילו פעם אחת. נכון, בהרבה מאוד סופי תיבות וראשי תיבות יש המון המון סודות בתוך המגילה, אבל אף רק תמיד בהסתרה. מגילת אסתר, מגילה מלשון התגלות, אסתר מלשון הסתרה. ההתגלות היא בתוך ההסתרה. השם יתברך ירד מתחת למציאות, ועכשיו תפתחו את העיניים טוב. טוב, טוב, תפתחו את העיניים. כי עכשיו מה שיקרה זה שעל מנת להגלות את האור הזה, אתם צריכים בבחינת נהפוכו. מה אנחנו צריכים לעשות שיקבל את האור הזה? האור הזה זה איה. זה אור שלא תוכל לקבל על ידי תורה ותפילה. לא תוכל. אתה צריך לעשות משהו אחר. אתה צריך להגיע עד גדר של לא ידע. עד לא ידע. ההלכה אומרת או שתשתה לשוחרה, ומי שלא יכול להגיע לשתייה לשוחרה, הוא צריך לישון קצת. וזה הסתלקות הדעת, ורק על ידי הסתלקות הדעת, זאת אומרת, רק שאתה צריך להגיע בדעתך לבחינת לא יודע להבדיל בין ארור אמן לברוך מרדכי, למה? כי האור שמתקבל ביום הזה הוא במקום כל כך גבוה מבחינת מאמר סתום, ששם אין הבדל בין טוב לרע, מותק שלי, וכל זמן שאתה בדעותיך ואתה מבדיל בין טוב לרע, לא תוכל לקבל את האור ביום הזה. לעתיד לבוא כתוב, כל החגים מתבטלים, רק פורים נשאר. החג היחיד שנשאר כשיבוא משיח זה רק פורים. תחשבו, יום כיפור, יום כיפורים, קדושתו כפורים, כמו פורים, שזה קוראים לו כיפורים. פורים זה היום הזה שההסתרה בו היא כל כך גדולה, עד כדי כך שמותר לעשות מלאכה. הנה, אין בעיה לעשות מלאכה, אתה יכול לנסוע, להדליק את האור, לבשל, אין שום בעיה. תכלס, מה צריך לעשות? משתה גדול, עם חברים ואנשים שאתה אוהב, ולשתות ולאכול. בשר טוב ויין, וליהנות ולשמוח, ולספר על הנס, ולשיר ולרקוד, וכל המרבה הרי זה משובח. ובפורים יש עניין להתחפש לגוי. כן, ולהגיע לבחינת עד דלא ידע. וזה מצווה מאוד מאוד, חייב איניש לי וסומה, דלא ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי, גמרה מפורשת. ממש, גמרה מפורשת. כי עניין השכרות, הוא עניין חשוב מאוד על מנת שנוכל להגיע לבחינת אור הזה של איה מקום כבודו להריצו, רק ככה שתגיע לריבונו של עולם, אמן מרדכי, זה נראה לי כבר הכל אותו דבר. זה איך קוראים לו, איתמר גביר וזה ביילין, וואלה אותו דבר, אין לי הבדל ביניהם, זה קטע. זה האור הזה, זה האור הזה. שהוא לא קשור בדעות, ולא קשור בשום דבר, ולא קשור באיפה אני ומה אני, לא נעים, כן נעים. אני מציע לכם, הימנעו מסעודות מעונבות וארוחות וסמכות מאופקות, וקחו בקבוקי יין טוב, או מה שאתם אוהבים לשתות, וקחו חברים, וצאו לטבע, אם אפשר, אם יש שמש, ותביאו מוזיקה, מה כל אחד מה שהוא אוהב, ותשירו ותרקדו ותשתו ותשתו ותתבודדו ותבקשו וכל הפושט יד נותנים לו ולא מדקדקים על אף אחד ביום הזה ותתנו באהבה ותתחבקו ותשמחו ביום הזה מאוד 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 כי יורד אור האהבה שבדעת גדול 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 ועל ידי זה מי יודע אולי נזכה להפשיט את כל ה... אתם יודעים את כל הקליפות ולראות שגם במקומי במקומות הנמוכים ביותר יש לי כוח לצעוק איפה אתה ריבון איפה אתה? וגם שאתה בורח ממני, אני לא מסתובב והולך, אני רץ אחריך. רץ אחריך, לא אכפת לי. משכני אחריך, נרוצה. אני לא בורח ממך, אני בורח אליך. פורים שמח, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. הרבה יותר ממה שאמרתי נמצא בתורה למד ג' ובטח בהלכות פורים, ליקוטי הלכות. בסדר? תעיינו לכם. יש את זה היום בגוגל, הכל, לא צריך אפילו לקום מהכיסא. ממש, הכל תעשו, פורים, ברסלב, כבר תראו, יש איזה 10 או 20 לדעתי מאמרים כאלה, מאוד מעניינים על הנקודה הזאת, כולם מדברים עליה, להתראות בשבוע הבא, תודה רבה.